היי, אתן מאזינות לפודקאסט עולם השפע, המקום בו תגלו איך לייצר את השפע הכלכלי, הזוגי, הבריאותי, החווייתי והרגשי שאתן רוצות בחיים שלכן, בעזרת התודעה שלכן ובאופן הרמוני שמחובר לרצון הנשמתי שלכן וליקום כולו. אני דנה יעקב, מנחת הפודקאסט הזה, מורה רוחנית תודעתית, חוקרת את חוקיות היקום והתודעה כבר כמה עשורים ומלמדת רק את מה שגיליתי וחוויתי שעובד בחיי. אם אתם נשים שאפתניות שרוצות לזמן שפע וניסים מתוך כלילות ושמחה ולגלות מה עוד אפשרי עבורכן, הגעתם למקום הנכון. המטרה שלי בפודקאסט הזה היא להנגיש לכן ידע רוחני עמוק בצורה פשוטה. לתת לכן את הפרקטיקה, השראה, הביטחון והבהירות שיעזרו לכן לראות דברים אחרת ולחזק את הודעת השפע כך שתוכלו לחיות חיים מלאים, מספקים, שמחים ושלבים יותר ממה שחלמתם. בואו נתחיל. שלום, שלום. אז קודם כל אני ממש שמחה ונרגשת להזמין לכאן את האורח המיוחד שיש לנו בפודקאסט עולם השפע. היום אני הולכת בעצם לפגוש את שחר כהן, שאני מניחה שרבות מכם אולי כבר מכירות. שחר כהן הוא בעצם יוצר תוכן בתחום הנפש שעזר למיליוני ישראלים לעבור תקופות מאתגרות בעזרת מדיטציות ומודרכות. הפודקאסט שלו מגיע לחצי מיליון האזנות בחודש ודורג שנתיים ברציפות כרביעי הכי מושמע בישראל. שחר ייסד את מרכז הארט מיינד ללימודי NLP, בו משולב ה-NLP הקלאסי עם רטריטים ותהליכי עומק רגשיים וכל הטוב הזה. אולי לא נדבר על כל הטוב הזה בפודקאסט, אבל כל הטוב הזה אני מביאה לכאן, ואנחנו ממש עוד רגע נתחיל את הפרק ביחד איתו. אז שחר, שלום לך, איזה כיף.
היי, איזה כיף להיות פה.
ממש. אני אשתף רק רגע ככה את המאזינות, שזה ממש יצא נורא מצחיק, איך שככה ניסינו גם לתאם את הפרק הזה, כי אנחנו שנינו נמצאים ממש בקצוות השונים של כדור הארץ, פחות או יותר, נכון? איפה אתה נמצא שחר עכשיו?
בתאילנד.
אגב, איפה בתאילנד? כאילו, רציתי לשאול אותך איזה גם קודם.
זה בקרבי, לא יודע,
אני
אזור.
אני מכירה, וואו, שקיעות מטורפות, אולי השקיעות הכי יפות נראה לי בתאילנד שם, ממה שאני זוכרת.
יש פה אזורים יפים, כן, למי שמחפש יופי וטבע וקצת יותר שקט ממה שמכירים כולם בקופנגן או פוקט, אז זה אזור מומלץ להגיע.
וואי, מושלם, טוב. אני ככל הנראה גם אגיע לשם מתישהו בחודשים הקרובים. אני כרגע בפנמה, אז הפרש בינינו זה 12 שעות, אז אנחנו כזה ממש כזה בשעות ההפוכות. זה כזה מגניב. אני בחושך, אתה באור. אני לא באמת בחושך, אני בלילה, אתה ביום. אז כן, טוב, שחר, קצת דיברנו לפני שבעצם התחלנו את ההקלטה עכשיו, ו... יש כל כך הרבה דברים שאתה יכול לדבר עליהם. אין לי ספק שגם ככה מהדברים שיצא לי גם לשמוע בפודקאסט שלך ומהדברים שאתה מתעסק איתם, אתה חולש על בערך כל תחומי החיים, פחות או יותר. והחלטנו בפרק הזה להתמקד באמת בתחום של הזוגיות, מערכות יחסים, גם בנושא בכלל שאני קוראת לזה נושא החודש, החודש אצלנו, חודש האהבה. אבל... אני ממש אשמח לשמוע ממך, לפני שבאמת ניכנס כזה יותר לעומק של מערכות יחסים, ואיך זה בא לידי ביטוי סביב כל כך הרבה דברים אחרים, דברים בתודעה שלנו שקשורים לזה. מה הביא אותך לכל התחום הזה שאתה מתעסק איתו?
טוב, אז תמיד זה תלוי מהי נקודת ההתחלה, כי אני חושב שאין איזה נקודת התחלה שהיא רגע דרמטי, שאת בדיוק... כתבתי בתפוצה שלי על הנושא של יהוד, שאמרתי שלהרבה אנשים יש איזו פנטזיה שכמו שמשה והסנה הבוער תהיה להם איזו התגלות אלוהית, אותות ומופתים, ואומרים לכו, אתם צריכים להושיע את העם. והאמת שאגב אפילו משה התגלה אליו אלוהים בכבודו ובעצמו, והוא אמר רגע, אבל מה אני כבד שפתיים, מי יקשיב לי בכלל, מי ישים עליי? ואחר כך שוב ושוב היו לו ספקות, זאת אומרת, אז אפילו אם אלוהים בכבודו בעצמו יתגלה אלינו, אין איזה רגע שגורם לנו להתחלה, זאת אומרת, זה הרבה איזושהי התגלגלות. אז אני חושב שכבר עוד מהתיכון אולי נחשפתי לספרים ראשונים, וככה ראיתי שפתאום שקראתי, אז זה עזר לי בכל מיני תחומים, אז מה שעניין אותי זה יותר חברתי, אבל גם בלימודים, ואני חושב שאולי הנקודה הכי מרכזית היה מתוך איזשהו משבר כזה בצבא, שכזה היה לי מאוד קשה בקורס, ולמדנו מאוד קשה, ומאוד חיכיתי שאיזשהו ייגמר, ואז הוא סוף סוף נגמר, והגעתי לתוצאות שרציתי, ולתפקיד מאוד טוב, ואפילו הייתה לי בת זוג בבסיס, וידעתי גם שכזה זה מקום טוב בחיל מודיעין, שאנשים די מעריכים אותו אחר כך, שהוא די מסדר אחר כך את הקריירה, אבל הרגשתי מאוד רע, ואמרתי, טוב, אולי אז אני אחכה שאני אשתחרר מהצבא, ואז אני ארגיש יותר טוב. ומשהו בי קלט שזה שקר, שזה לא נכון, כי אחרי שאני אשתחרר מהצבא, אז אולי אני אלך ועשה איזה תואר, בהנסה, וזה יהיה מאוד קשה, ואז אני אגיד, טוב, אז אני רק צריך לסיים את זה, ואז אני אתגייס, לא אתגייס, אלך, אתחיל איזושהי עבודה, אני אגיד, אוקיי, אז בהתחלה צריך לעבוד מאוד 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 קשה, להוכיח את עצמי, ואולי, ואחר כך יהיה לי סבבה, אבל בדרך כלל מגיעים ילדים ראשונים, mm-hmm. וילדים ראשונים אומרים שזה הכי קשה, ופתאום קלטתי את השקר הזה, mm-hmm. וידעתי שזה לא, הבנתי שזה לא יהיה תלוי בתוצאות שאני אשיג, אלא בשינוי שאני צריך לעשות בפנים. ואז התחלתי ממש לחקור את העניין, וממש לחפש, ובדרך כלל כשמאוד מחפשים, ובמשך זמן, שמאוד רוצים משהו, אז היקום נרתם לעזור, ואז הגיעו כיוונים, בין היתר ה-NLP, גם תחומים נוספים.
מדהים. אמרת פה דברים, מה זה חשובים? ממש. אבל בגדול, הדבר העיקרי, שזה גם מאוד ככה קשור לדברים שאני מדברת עליהם, שאני אומרת, נגיד, תודעת שפע, זה בדיוק זה. זה, אנחנו יכולים mm-hmm. עד מחר להגשים עוד מטרה ועוד מטרה, ולהגיע לעוד יעד ועוד יעד, וכל הדברים החיצוניים האלה שאנחנו חושבים שאולי הם ייתנו לנו את התחושה הפנימית של השמחה, של הסיפוק, של המלאות הזאת, של ה... אני קוראת לזה השפע הפנימי הזה. אבל כשמלכתחילה, אנחנו מתחילים בכלל לגשת למטרות האלה ממקום של מחסור, של חסר לי, אין לי, אז עם כל הכבוד להישגים האלה, אם בכלל יש בהם איזושהי חוויה של שפע פנימי, זה לא מחזיק הרבה זמן. וכמו שגם אמרת, זה יחסית בגיל מאוד צעיר, הבנת את העניין הזה. זאת אומרת, היה בך, הייתה בך איזושהי תבונה כזאת מאוד עמוקה של... לא יודעת מאיפה זה הגיע אליך, אבל של איזושהי הבנה שהרבה פעמים אנשים מגיעים אליה אחרי כמה וכמה הישגים, אחרי שהם כבר השיגו את כל הדברים ככה על הנייר, נכון? בדרך כלל זה אחרי שהם כזה משיגים את העבודה הכי נחשקת, את המשפחה, את הילדים, את הבית, את האיכות חיים כביכול שהם רצו להשיג, ואז הם מבינים שלא משנה כמה דברים הם השיגו, הם עדיין לא מרגישים את המלאות ואת האושר הזה מבפנים, ו... הרבה פעמים אני מניחה שהם גם מגיעים אליך, האנשים האלה שהם רוצים להבין, אוקיי, כאילו, איך בכל זאת אפשר להרגיש את ה... אני קוראת לזה מלאות, שפע פנימי, שמחה, אושר, whatever, כן, שלווה.
כנות רגע לגבי זה, זה לא איזה תובנה שהייתה שם ונגמרה והבנתי. אני חושב שזה כל הזמן. עכשיו לאחרונה תפסתי את עצמי, כרגע ברמה האישית, אני בתקופה שזכיתי להרבה טוב בתאילנד, והעסק שלי עובד בארץ, ויש לי זמן לכתוב ספר, שזה משהו שמאוד מאוד רציתי וחיכיתי לו כמה שנים, ובאמת, אני קם כל בוקר, הכל ירוק, הולך על הים, זכיתי להרבה מאוד טוב, דברים שלפני כמה שנים חלמתי עליהם וקרו. ועדיין תפסתי את עצמי, ימים מסוימים כזה, פתאום באיזה מחשבה רגע, אבל עכשיו יש מהפכת AI, ואני לא רוצה להישאר מאחור, אני מאוד רוצה ככה לעשות משהו עם זה. נגיד, התחום שלי הוא הרבה על כתיבה ויצירת תוכן, ואני רואה שה-AI משנה את התחום הזה לחלוטין. ובמקום רגע להיות מאוד בחוויה של נוכחות ברגע ותודה, כי יש לי שפע מאוד גדול עכשיו. מצאתי אחוז גדול מהמחשבות שלי, הולכות כזה לכל מיני דעת, זה לא, אני לא אקרא לזה פחדים, כי זה לא כזה שפחדתי שיקרה, פחדים זה רגש כזה חזק יותר, אבל זה יותר כזה כמו על אש מאוד קטנה, איזה מחשבות כאלה, איזה דאגות כאלה, שזה לפעמים רוצח שקט, זה כמו כזה קרינה רדיואקטיבית שהיא לאט 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 רוצחת לפעמים יותר מחרדות, כן? כשמישהו יש לו חרדות, אז הוא, או דאגות, אז הוא אומר, טוב, אני, אין ברירה, אני חייב לעבוד על זה. אבל לפעמים דווקא הסטרס המאוד קטן הזה, הוא יכול להיות יותר משפיע. ותפסתי את עצמי על זה, עשיתי איזשהו דרך, אבל זה כל פעם חוזר, זאת אומרת, זה כל פעם להביא מודעות להודעה, לנוכחות, לפחות המחשבות שלי בקלות לוקחות אותי לחוסר סיפוק, לדאגות, לסטרס, לדברים האלה.
כן. אני שמחה שאתה אומר את זה, אני חושבת שזה, כאילו זה, זה, זה סוג של הבסיס של החיים שלנו. אני תמיד אומרת, תגיד אם אתה מתחבר לזה או לא, שבעצם כל המהות או אחת מהמשמעויות של החיים שלנו, יש הרבה או תלוי, כל אחד יראה את זה אחרת, זה באמת המקומות האלה שאנחנו, אני קוראת לזה שוכחים, שוכחים מי אנחנו באמת בלי כל הפחדים האלה, שבלי כל ה, אבל זה לא מספיק, בלי כל הלא מספיקים האלה, וכל המסע של החיים, כל המסע של ההתפתחות גם, הוא נובע מתוך המקומות האלה, הרי לא היית בכלל פונה לכל התחום הזה של ההתפתחות האישית, ושל NLP אחד מהם, וכל שאר הכלים התודעתיים שאתה עובד איתם, אם לא היית מרגיש שחסר לך משהו, אם הכל היה טוב, הכל היה מדהים, הכל היה כל היום שלווה ושמחה וסיפוק ושפע וכיף וכל הדברים האלה. ואני רואה את הדרך הזאת של סבבה, אתה רוצה להשיג שלווה וסיפוק בתחום מסוים, אתה יכול להשיג את זה. אבל אז מתישהו יגיע תחום אחר או משהו אחר, או את השלב הבא, את הצעד הבא, את הלבל הבא, שעוד פעם יציף אצלך פחדים וחששות וחלק מהדברים, תסכולים ולפעמים חוסר בהירות ודברים אחרים שגם יכולים מאוד מאוד להכביד ולהפריע לחיים, ולפעמים גם יש מלחמות ועוד כל מיני דברים שמוסיפים לכל הסיפור הזה. אז מצד אחד זה אף פעם לא באמת נגמר, אבל מצד שני, בעיניי זה היופי. כי בזכות הדברים האלה אנחנו כל פעם עולים שלב. ואם באמת יש לנו את הנכונות ואת הרצון לעלות כמובן שלב, לעבור דרך זה, לפתור שם את הדבר הזה.
כן, לגמרי. מה שאני חושב בהקשר הזה, שלא, פשוט לא להיות באשליה שאוקיי, רק יקרה משהו, נגיד רק תסתיים המלחמה ואז אני אחזור לחיות. או רק אני אשיג משהו, זה אפילו עוד יותר אשליה, כן? ואז אני אחזור לחיות, כי כל הזמן יהיו מטרות וכל הזמן יהיו בעיות לפתור. לפעמים בעיות יותר גדולות, כמו נגיד עכשיו יש בעיות די גדולות, ולפעמים בעיות יותר קטנות, אבל זה תמיד אפשר למצוא בעיות לדאוג מהם. זה
נכון.
כן.
לא, ברור. אז אומרת, מה שמעניין אותי לשמוע מהסיפור שלך, הרי אתה מלכתחילה ניגשת לכל התחום הזה של ההתפתחות האישית, מהמקום הזה שהבנת. זאת אומרת, הבנת שכל הדברים החיצוניים זה לא מה שימלא אותי מבפנים. נדרש פה איזשהו משהו קצת אחר, נכון? איזשהו שינוי פנימי. ואז בעצם כל הנושא, אני בכוונה קוראת לזה התפתחות אישית, כי זה תחום כזה מאוד מאוד גדול, שאתה מבין שהעבודה היא קודם כל על עצמך, לא על דברים בחוץ, או על להשיג עוד מטרה חיצונית. ובתוך בעצם כל המסע הזה שלך, ואני בטוחה שהוא לא נגמר, אני מאמינה שכל זמן שאנחנו חיים הוא לא נגמר, אבל בתוך כל המסע הזה שלך, כן הצלחת להגיע לרמות מסוימות של סיפוק פנימי, של מלאות פנימית, שלא הייתה לך קודם?
כן, נראה לי שלא הייתי ממשיך אם לא הייתי מרגיש שזה תורם במשהו.
מאמן. אז טוב. אז אנחנו כזה, התחלנו באמת לדבר על על המסע האישי שלך. ומה שמעניין אותי, גם ככה מתוך גם מתוך הדברים שאתה יודע וחווית ולמדת ואולי ראית על אנשים שככה יצא לך לעבוד איתם, אם אנחנו לוקחים את כל הדבר הזה, כל הדבר הזה, הדבר הזה זה דבר מאוד מאוד גדול, ההתפתחות האישית שלנו, היחס שלנו לעצמנו, איך אנחנו רואים ותופסים את המציאות שלנו ואת עצמנו, ואיך זה בעצם משפיע על החוויה הפנימית שלנו, ובסופו של דבר גם על המציאות בחוץ. אנחנו לוקחים את כל הנושא הגדול הזה למערכות יחסים, ואני רוצה שנדבר באמת באופן ספציפי למערכות יחסים זוגיות, כי אני חושבת שספציפית במערכות יחסים זוגיות, יש משהו מאוד מעניין שקורה, זה קורה בכל סוג של מערכת יחסים, אבל במערכת יחסים זוגית, יש משהו כאילו יותר קרוב. כאילו זה מין בן אדם, מין בן אדם. אדם מסוים שבחרנו לחיות איתו, בחרנו לחלוק איתו את החיים שלנו, שמציף בנו הרבה מאוד דברים, שחלקם היינו מודעים אליהם. חלקם לא היינו מודעים אליהם, חלקם אנחנו כאילו לא רואים איך זה קשור אלינו. ואני תמיד אומרת, ואני יודעת שזה גם אחת מהנחות היסוד של NLP, אני לא זוכרת בדיוק איך אומרים את זה, אבל יש המציאות החיצונית, השתקפות של המציאות הפנימית, זאת אומרת שאם אנחנו נמצאים במערכות יחסים עם בן אדם מסוים, וצף שם הרבה תסכול, או למשל קצר בתקשורת, או אולי לפעמים יכולה, אני בכוונה הולכת עכשיו על הדברים השליליים, זה גם יכול להיות הרבה מאוד דברים חיובים, כן? זה אף פעם לא רק שלא. אין דבר כזה, נכון? אתה מסכים איתי?
כן, לגמרי. אני חושב שיצא לשמוע כל מיני אנשים אומרים, שהם מאוד מסוכלים במערכות היחסים, אז אם כולם אני מסתדר, ורק איתך אני רב, או משהו כזה, הנה זה כאילו סימן שזה בך ולא בי, או... ברור, כי זאת אולי מערכת היחסים היחידה שהיא כל כך אינטנסיבית, שאי אפשר לברוח ממנה, זאת אומרת, אפשר, מכולם אפשר לשמור איזה מרחק, כן, להפריד כוחות, אבל בזוגיות אנחנו חוזרים יחד, וזה מציף הרבה יותר. כן, אני חושב שהטלת האחריות הזאת, ההאשמה הזאת, לעומת לקיחת האחריות, זה אולי הבסיס להכל, זאת אומרת, כל עוד בן אדם מאשים והבעיות בחוץ, זה לא מבשר טובות. לגמרי.
והדבר היפה פה בעיניי, שכשאנחנו מבינים שזה לא באמת משהו שקשור רק לבן אדם החיצוני, זה קשור באיזושהי רמה גם אלינו, אז עם כל התסכול שזה יכול להציף, זה גם מחזיר אלינו את הכוח. כי באותה מידה יש לנו את הכוח אם נרצה גם לשנות משהו בדינמיקה הזוגית במידה ונרצה. אז אנחנו עוד מעט נדבר על זה, כי נראה לי ככה, אנחנו בטוח נלך לשם, אבל לפני זה אני באמת רוצה לשאול אותך ככה, אם אנחנו בעצם יוצרים את המציאות החיצונית מתוך באמת דברים שקיימים בתוכנו, אני כזה אומרת את זה באופן כללי, אז מה בעצם יוצר סוג חיצוני, כזה או אחר של מערכת יחסים זוגית, אם אנחנו ניקח את זה למערכת האמונות שלנו, איך בדיוק מערכת האמונות שלנו קשורה ליצירה בעצם של הזוגיות שלנו, של החוויה הזוגית שלנו?
כן. תראי, קודם כל אני חושב שבאמת דרך ההסתכלות על זוגיות, על מערכות יחסים בכלל, אבל עוד יותר על זוגיות, אפשר לראות את זה בצורה הכי טובה, איך האמונות שלנו מייצרות את המציאות. ואמונה יוצרת מציאות, הרבה פעמים אנשים מסתכלים על זה בקטע מאוד אולי מיסטי, רוחני כזה, שזה אנרגיות, ואז הם לא בטוח מאמינים לזה, כי הם לא ראו אנרגיות, והם לא יודעים אם זה עובד או לא. אבל אני חושב שבמערכות יחסים, כל בן אדם, גם הכי רציונלי וספקן, יכול לראות שיש פה איזה תהליך, וגם היצירת מציאות היא גם מאוד מהירה, כי יש פה איזה אינטראקציה וזה תהליך שהוא מאוד בולט. יש בו כל מיני רמות. אז קודם כל, כן, מה שאמרת, ששינוי בנו ולקחת אחריות יכול לייצר שינוי במערכות יחסים שלנו ובזוגיות, אבל בוא נתחיל מהרמה כזה הכי ברורה, וכזה לאט לאט נראה איך גם דברים אולי יותר מודחקים, כל מיני משקעים במערכות יחסים קודמות, כל מיני משקעים יוצרים לנו גם את המציאות, אבל אם מישהי מאוד חוששת להיפגע, היא מאוד, יכול להיות שהיא נפגעה אגב במערכות יחסים קודמות וזה יוצר את החשש, מאוד יש לה חשש מודע או שלא מודע להיפגע, ויש לה פחד דווקא כי פגעו לה בבר, ואז היא חושדת בבן אדם הזה שהיא לא סומכת עליו, אז תלוי באופי שלה יותר, אז חלק יהיו כזה יותר מסוגרות ולא לגמרי ייפתחו עד הסוף, כי רק מי שאני אוהב יכול לשבור לי את הלב, אם מישהו שלא לא שם עליו, לא אכפת לי ממנו, והוא לא רוצה אותי, אז זה בסדר, כי זה לא נחמד, אבל זה לא מזיז. אבל אם נתתי את הלב שלי והוא לא רוצה אותי, זה מזיז. אז זה נגיד אסטרטגיה במרכאות אחת כזה, אז אני לא לגמרי נפתח. עכשיו, תכף נדבר על אסטרטגיה שנייה, אולי יותר נפוצה. אז אני לא לגמרי נפתח. אם עכשיו לא נפתחת, ולא כזה נכנסת לקשר, אולי מה שבאסטרטגיה הזאת, זה גם לשמור על כמה אולי קשרים כזה במקביל. זה אולי בשלב היותר ראשוני, כן? אנחנו נדבר על זוגיות, ממש לא על יצירת זוגיות.
אפשר גם לדבר על יצירת זוגיות, כאילו זה הדרך, זה כזה קשור אחד לשני.
כן, כן. אז לא פלא שהקשר לא מצליח, כי זה לא, יש דברים שאי אפשר לעשות אותם צד צד, צריך לעשות איזה קפיצה, איזה קפיצת אמונה כזאת. ואם אני לא פותח את הלב, ולא מביע כוונה, ולא מוכן להיפגע, אז אני כאילו מגן על עצמי כדי לא להיפגע, אבל בסוף בטוח נפגע. ואז היא תגיד, נו, ידעתי שאי אפשר לסמוך עליו, כי, אבל זה לא שידעה מראש, וזה לא שבאמת אי אפשר היה לסמוך עליו, זה שהעצם האמונה גרמה לה להתנהג באופן מסוים שיצר את המציאות הזאת. עכשיו בואו נדבר רגע על אסטרטגיה מסוג שונה, כן? אם מישהי הזה נפגעה, ויכול להיות שנגיד פרצו לנו לבית, אז כמה פעמים, אז אנחנו אולי נשים מצלמות ומערכת הזקה מאוד רגישה, אולי כזה כמה כלבים שככה נופכים על כל מי שמתקרב, ואולי לא נעזוב את הבית. לא נעזוב את הבית. ואז נגיד לצורך העניין, אותה בחורה היא בקשר, ועכשיו נגיד הוא יוצא עם חברים, לא יודע מה. אז היא מאוד, מאוד חושדת, מצלמות, הזקה. רגע, מה, כי מאוד חשדנות, או כזה מסתכלת על איך הוא, על מה הוא כותב בוואטסאפ שלו, כי הרבה חשדנות, או שהוא רק אומר איזה משהו כזה קטן, לא, בלי כוונה, כן, במיוחד אני חושב במערכות יחסים זה, אז כי אנחנו לא רוצים לחשוב על כל מילה, לא רוצים ללכת על ביצים, זה לא כיף כזה לחיות בפחד, אז הוא כזה אומר משהו, לא, בלי כוונה, בסדר, היה משהו לא במקום, אחר כך התנצל, אבל רגע, לא, הוא התכוון, ונהיה פה איזה היסטריה מזה, וזה כאילו ממש לצאת עליו, למה? כי מערכת ההזקה הפנימית נדלקה, זאת אומרת, זה עכשיו הפגיעה, ואז בסופו של דבר, מי מסוגל לחיות ככה, שהוא כל הזמן הולך על ביצים, שכל הזמן קשה, אז הקשר מידרדר, זאת אומרת, גם אם מישהו מרגיש שלא מאמינים בו, שכל הזמן לא נותנים לו אמון, הקשר מידרדר, ואז היא אומרת, ידעתי, אפשר לסמוך עליו, אבל זה האמונה הזאת, זה האמונה יצרה את המציאות, זה לא שהאמונה הייתה נכונה, וזה שהאמונה גרמה לאיזה אפקט אינטראקציה שיצר את המציאות הזאת. אני חושב שבמערכות יחסים, אני כלומר יכול לתת את הדוגמה הזאת לא רק על זוגיות, לא, אבל רואים את המנגנון הזה מאוד מהר, כן. כן, אני חושב, הבן אדם, הוא מזלזל בי, הוא לא מעריך אותי, הוא שונא אותי. איך אני, מה יהיה היחס שלי לכזה בן אדם? האם אני אהיה נחמד אליו, או שאני אתרחק ממנו, ואם הוא רק יגיד משהו קטן, אני כנראה אגיב חזק. כנראה לא, זה לא היה בן אדם, אז באופן טבעי מתרחק. עובדה, כי אני צדקתי. עכשיו, בן אדם חי ככה, אז הוא כל פעם צודק. אז אם הוא פסימי, או זה לא בדיוק פסימיות, זה, כי אנחנו נבין, זה לא בדיוק בחירה. זה מגיע מתוך משקעי עבר, זה מגיע מתוך כל מיני טראומות. אבל בן אדם כל פעם מאשש את הטראומות שלו, כי הוא כל פעם יוצר אותם שוב ומשחזר אותם שוב, והוא כל פעם צודק. אז זה כמו לופ כזה, כי עכשיו, אם צדקתי כמה פעמים, כל פעם היה גבר נוסף וכל פעם הוא היה אידיוט, אז כנראה שזה לא משהו בי, זה כנראה משהו בחוץ.
כן.
זה לופ שכזה, קשה.
זה לופ, וזה גם, ואז מגיעות אליי כל מיני נשים, נקרא לזה מאוד רוחניות, ומאוד מודעות, ומאוד כזה, כן, סבבה, אני יודעת שאני יוצרת את המציאות, אבל יש עובדות בשטח. יש עובדות חיצוניות שלא תלויות בי, שעם כל הכבוד הזה שאני יוצרת את המציאות, זה לא תלוי בי, אם כל חיי תמיד משכתי את הגברים, אלה שלא ידעו, נגיד, לחזר אחריי, או להראות לי, או לתמוך בי כשהייתי צריכה אותם, זה המציאות, זה מה שהיקום הביא לי. עכשיו אני מבינה מאיזה כאב זה מגיע, זה מגיע מכאב מאוד גדול, ואף אחד לא באמת רוצה חס וחלילה להגיע למקום שבו הוא כביכול מאשים את עצמו שהוא יצר ברמה מסוימת את המציאות
כן.
הזאת, אבל המטרה שלנו זה לא להוביל למקום של עכשיו האשמה עצמית, אלא יש הבדל בין האשמה העצמית לבין לקיחת אחריות, לבין להסתכל על איפה משהו באמונות שלי. אני תמיד מסתכלת על אמונות כמשהו גדול כזה, בכלל תפיסת העולם שלי. תפיסת העולם של מה כן או לא אפשרי עבורי, מה כן או לא קיים בחיים שלי, למה אני כן או לא מצפה. משהו בי יצר איזושהי, זה קצת כמו מה שאמרת, זה כאילו יוצר איזושהי אפילו, מעבר כמובן לאנרגיה ולדברים שאנחנו לא מצליחים לראות, זה משפיע על הפעולות שלנו, זה משפיע על הדיבור שלנו, זה משפיע על איך אנחנו מתנהגים מול אנשים מסוימים. ואז האנשים האלה, גם אם הם לא חשבו בכלל על הכיוון הזה, הם יתחילו לאט לאט לחשוב, כי זה כאילו, זה כבר נהיה משהו מאוד מאוד נוכח בחיים שלהם, ההתייחסות לזה כל הזמן.
כן, זה באמת נקודה חשובה להגיד, כי באופן ספציפי, כשמדברים על נשים במערכות יחסים, זה אולי הנקודה לעשות איזה דיסקליימר קטן, שבאמת על ההבדל הדק בין לקיחת אחריות לאשמה, שזה גבול מאוד דק, ובאופן ספציפי במערכות, יש נשים מסוימות במערכות יחסים לא טובות, ששם לא הייתי אומר את הדברים האלה, לא שהם, זה לא שהם לא נכונים, אלא שפשוט קודם כל צריך להסיר ממני את האשמה, ודווקא המהלך הפסיכולוגי שצריך לעשות פה, הוא דווקא כן רגע לכעוס החוצה, לראות שפגעו בי, שלא בסדר, ורק אחר כך מתוך מקום יותר חזק לקחת אחריות וכאלה, וזה, שוב, אני לא חושב שזה הרוב, אני לא חושב שזה הרוב, לא גם ב מאזינות שלך, אבל זה רק איזה דיסקליימר קטן כזה שהוא
חשוב,
חשוב.
ממש חשוב שאמרת את זה, כן.
אבל באופן כללי כזה יותר לראות איך אנחנו יוצרים את המציאות, ואני חושב שברגע שרואים את זה גם במערכות יחסים, אז אחר כך אפשר לראות את זה בכל תחום ותחום. ושוב, אני חושב שלמה שזה עוד מתקשר, שהאמונות האלה הן לא כל כך נשלטות, כי הרבה פעמים הן יושבות גם על איזשהו טראומות. ובגלל זה גם, שומר טראומות, אני שוב, אני לא מתכוון, אני בכוונה לא רוצה לקחת את זה לקיצון, אני לא רוצה לקחת את זה למקומות של התעללות, וזה אני מדבר, יכול להיות אפילו דחייה חברתית, משהו שאנחנו לא נחשיב אותו כטראומה, לפעמים זה יותר פוגע, דווקא בגלל שזה מאוד, שזה כביכול קטן ומודחק, ועכשיו נגיד שקורה משהו גדול ו מלחמה וזה, אז זה מאוד מאוד קשה, לפחות אנחנו מדברים על זה, מודעים לזה, אבל כן, נגיד אם מישהו נפצע, אם מישהו עכשיו נפצע, עושה תאונת דרכים, אז הוא הולך לבית חולים, אבל אם מישהו אוכל כל יום סוכר, ומצטבר לו סוכר בדם, וקולסטרול, ומשקעים בעורקים, הוא כזה ממשיך את החיים שלו, עד שהמשקעים מצטברים, 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 והוא חוטף התקף לב יום אחד, ומזה רוב האנשים מתים בסוף. והדברים הקטנים האלה, הסמויים, הם לפעמים יוצרים יותר נזק, והם יוצרים לנו את מערכת האמונות, והרבה פעמים, כמו שאמרתי, החשש הזה, שנתתי רק שתי דוגמאות נפוצות, איך הוא מתבטא, למשל שאני אהיה יותר סגור, או שאני אהיה יותר עם הזקת יתר כזאת, ואני אגיב כזה מאוד חזק על דברים קטנים, ועל הלב מאוד, ואז לא יהיה נעים להיות. אז מקשיבים את עצמו, אז אני חושב אבל שהדרך לשנות את זה, כדי באמת לשנות
רגע,
את זה.
רגע, רגע, שנייה, לפני לשנות, בסדר? כי אני רוצה טיפה רק לחדד, כאילו אמרת דברים ממש ממש חשובים, וחשוב לי שמי שמאזינה תבין. אז אתה יכול לקחת את זה באמת, לקחת איזושהי דוגמה כזאת על מערכות יחסים, על איזושהי חוויה של הילדות, שיצרה עם באמת ההתייחסות אליה והחזרתיות המסוימת בחשיבה, בהתייחסות, בהתנהלות, אולי בדברים גם שקרו בחוץ, משהו גדול יותר, אמונה מאוד מאוד חזקה כלפי משהו שהשפיע בסופו של דבר גם על מערכת היחסים.
כן, אז בואי ניקח את הדוגמה שדעתי קודם, שהיא יותר תגובה, נקרא לזה תגובה של הזקת יתר כזאת, כזה יותר, ברגע שנוצר פחד כזה, שיעזבו אותי או שאני אפגע, זה מאוד נכנס לחרדה, ואז בדרך כלל כשנכנסים לחרדה כזאת, זה מה שאנחנו קוראים לו לפעמים אולי דרמות, או אולי העלבויות, או תגובה שהיא בסופו של דבר שוב, אם אני קורא לגנה, זה הכלבים האלה שנופחים חזק כזה, אבל בסופו של דבר הם מבריחים במשך זמן, כי אני חושב שכשזה במידה, אז בן אדם שהוא מודע, אז הוא אומר, אוקיי, אני מבין, אני מקבל את זה, אני יודע שזה לא במטרה לפגוע בי, שזה מתוך מקום של חוסר ביטחון, אבל קודם כל, רוב האנשים לא חושבים ככה, הם כזה, מה אתה יוצא עליי? אני בסך הכל, אני ראיתי לטובתך, למה את יוצאת עליי ככה? אבל גם מישהו כזה מאוד, יש לו כוחות נפש, אז הם בסוף מוגבלים. בסופו של דבר, זה יכול להתחיל מ... לא יודע, זה בדרך כלל מתחיל להקשר עם ההורים, כל קשור להורים, כן.
ברור, אז בוא נדבר על זה שנייה. בוא נגיד, אחד מהדברים באמת הכי נפוצים, זה נגיד אישה, זה לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה גם הקשר שלה עם אבא שלה, בסוף, במיוחד אישה שכנסת אחרי זה למערכות יחסים עם גברים, אז יש הרבה פעמים קווי דמיון מסוימים, אני לא אכנס, כאילו לא חייבים להיכנס לזה עכשיו, יש כאילו רק על זה אפשר להקליט פרק שלם, אבל משהו שקשור למערכת יחסים עם אבא.
כן, זה dead issues.
כן.
סתם נגיד, אם יש איש אבא שלה נטשת, אלמת, זה אירוע. אז אני חושב איך להסביר את זה בפשטות, כי זה נושא כי זה כזה מאוד פסיכולוגית מעמקים. איך אני יכול להיכנס לזה במנגנון אחד שזה אחר כך מגשים את עצמו ומשחזר את עצמו? זה כל מה שאמרנו, שברגע שכאילו עכשיו היא נפגעה שם, אז שאותו דבר קורה, גם שהוא רק מתקרב לקרות, מקילומטרים, נכנס כלבלב חמוד, למתקרב לגדר, אז יש התראה.
זאת אומרת שבכל פעם שהיא מתחילה לחוות אולי טיפה ניצוצות של משהו שמזכיר לה איזושהי חוויית נטישה, משהו שם מתעורר מאוד מאוד חזק. הצורך להגן על זה בצורה מאוד מאוד מוגזמת לפעמים.
והגנת יתר היא יוצרת תגובה הפוכה. מערכת החיסון מגינה יותר מדי, היא הורגת את הגוף. אז הגנת יתר היא דבר מסוכן. אבל ההגנת יתר הזאת יצרה מציאות של פגיעה. אז עכשיו המנגנון יהיה אפילו יותר רגיש. ותהיה עוד יותר הגנת יתר. ואז מקשר לקשר, זה לא רק קשרים זוגיים, זה נהיה יותר חרדת נטישה כזאת. היא נהיית יותר חמורה. כי כל פעם היא מגשימה את עצמה. אז היא נהיית, אז הרגישות של מערכת החיסון שתוקפת את עצמה, יותר רגישה. עכשיו, יש פה עוד עניינים, זאת אומרת גם למה היא נמשכת, אז למה מישהי של חרדת נטישה, נמשכת דווקא למישהו שברוך שלא יקרה. אז יש פה עוד כל מיני מנגנונים. Yeah. מנגנון אחד נוסף, זה, יש פה איזה סוג של אימנות מתוחכמת, כי זה לא בהכרח נכון לאף אחד ספציפית, אני אומר פה דברים מאוד כלליים שאני רואה אותם. למשל, מנגנון אימנות מתוחכם, זה להימשך דווקא למי שברור שהוא לא, שבלתי אפשרי להיות איתו בקשר. כי אז אני יכול למכור לעצמי את הסיפור שאני רוצה קשר, ולהגיד לכולם, אני מחפש ומנסה וצא דייטים וזה, בזמן שאני לא באמת. כיתת המודע שלי הוא יודע למי למשוך אותי לאנשים לא נכונים. עכשיו, יש פה עוד כמה אלמנטים. למשל, מי שהייתה חרדת נטישה, אז זה נורא כואב, כזה, נגיד האבא הזה, הוא היה מאוד קשוח כזה, היה קשה לקבל ממנו יחס, אבל פתאום הוא לפעמים נתן יחס, ופתאום שהוא נתן יחס, הוא היה נורא נחמד, ופתאום אבא מאוד טוב, יש בזה משהו כזה ממכר, שנותנים גם כל מיני ניסויים על חיזוקים ועונשים, אם נותנים לחיה חיזוקים לא קבועים, לפעמים נותנים אוכל, לפעמים לא, זה הכי ממכר. ונורא רוצה לשחזר את זה. זאת אומרת, יש איזה דפוס כזה של לנסות לקבל יחס ממי שלא נותן יחס.
כאילו לנסות לתקן את זה דרך השחזור, כאילו איזשהו ניסיון כזה לרפא את מה שהיה בעבר דרך השחזור, אבל השחזור הוא מלכתחילה משחזר בדיוק, לא בדיוק אחד לאחד, אבל קווים מאוד מאוד דומים למה שהיה בעבר, ואז שם ככל הנראה לא יקרה אני קוראת לזה הריפוי של הפצע הזה.
לנסות למצוא את הבן אדם הזה, שהוא קשה לקבל ממנו יחס ותשומת לב, ולגרום לו לאהוב אותי. לא עובד, כן.
כן, זה חוזר לאותה נקודה של מאיזה מקום בכלל בחרת אותו, זאת אומרת, בחרת אותו מהמקום הפצוע, אז שחזרת את הפצע, כי זה בסופו של דבר, טוב, זה כאילו מה ש... אני תמיד מסתכלת על הדברים האלה בצורה של אנרגיה, מלכתחילה כל הכניסה לזוגיות היא נבעה מתוך האנרגיה של הפצע, של הטראומה, של המקום שלא קיבל מענה, ואז אני לא אוהבת להגיד ששום דבר הוא לא אפשרי, אבל בדרך כלל זה הולך לכיוון שממנו זה התחיל. אלא אם באמת, שוב, עושים איזשהו שינוי יותר מהותי, יותר עמוק שם.
אני חושב שאם עושים את השינוי יותר עמוק, אז לא תהיה משיכה בכלל לסוג כזה של בן אדם, מלכתחילה.
כן.
שוב, תת המודע שלנו הוא מאוד חכם. הוא יכול לגרום לנו להימשך לאנשים מסוימים, או לא להימשך לאנשים אחרים, הוא יכול לייצר לנו מחלות. אם הוא מפחד ממשהו, אם נגיד, כן, דוגמה הכי פשוטה שאני חושב שכמעט כולם יצא להם זה, מאוד לא רוצים להגיע לעבודה, לא רוצים, או לא יודע, או למבחן, או למשהו, ופתאום נהיים חולים. תת המודע חכם, אז כמובן שהוא יכול לייצר משיכה. עכשיו, אנחנו פשוט מתייחסים למשיכה כאל משהו מאוד אלוהי, כאיזו אינטואיציה מאוד גבוהה, שאם אני נמשך לבן אדם הזה, או לא רק לבן אדם, לשליחות הזאת, לזה, סימן שזה משהו מאוד אינטואיטיבי, מאוד גבוה, אבל לפעמים זה יכול להיות שהאינטואיציה שלנו מאוד משובשת, בגלל כל מיני טראומות.
זה לא בהכרח תמיד מגיע מאינטואיציה, זה בדיוק העניין. כאילו אם אני כן נחבר את שנייה לאינטואיציה בהקשר הגבוה של האינטואיציה, זה לא בהכרח מגיע מהמקום הזה, זה מגיע אני קוראת לזה אינטואיציה פחד, זה מגיע מהמקום שמפחד בתוכנו, שמנסה לתקן משהו שמלכתחילה, הוא כמו שהוא לא ניתן לתיקון, התיקון הוא דרך בחירה חדשה. אבל באמת התחלתי להגיד קודם, ואז כזה קטעתי אותך, כי היה לי חשוב שתיתן באמת איזושהי דוגמה קצת יותר קונקרטית, שאפשר יהיה באמת לתפוס את זה. איך בכלל מתחילים לגשת לזה? אם רוצים לעשות איזשהו שינוי, לייצר אפילו דפוסים חדשים, לעשות איזשהו שינוי באמונות שמשנה משהו בחוויה באמת הזוגית, מאיפה מתחילים?
כן. אני חושב ששינוי כזה הוא כמעט תמיד מגיע דו-כיווני. כיוון אחד הוא בהווה, וכיוון אחד הוא יותר בעבר. כיוון אחד הוא יותר חיצוני, וכיוון שני יותר פנימי. וכדי שזה יעבוד טוב, אנחנו, ומהר, אנחנו רוצים את שניהם, כי יש אנשים שרק מנסים אז לדחוף בחוץ, רק מכוח המודעות, או רק, או אם זה נגיד להתמודד עם איזשהו פחד, נגיד עם פחד קהל, אז אם אני מספיק פעמים אצא מאזור הנוחות שלי ועמוד מול מצלמה ודבר, אני אשתפר. אבל אולי זה יהיה לי יותר קשה. ואולי זה גם... זה לא ישתפר ואני רק אכתוף את כיפי חרדה. אם אני אעבוד בו זמנית, אוקיי, אחרי כאן, קיצוניות שנייה. אני רק עושה מדיטציות על איך אני מדבר מול קהל ואיך אני אשתפר וזה, ואני אף פעם לא מנסה ללכת בפועל לעמוד, אז לא מספיק. אבל אם אני עובד משני הכיוונים בו זמנית, זאת הדרך הקלה. את יודעת, מה זה קלה? זה...
המהירה יותר, תכלס.
זה גם, כן, זה גם לפעמים תהליכים רגשיים יכולים להיות מאוד מציפים, אבל בסופו של דבר זה יותר קל, כן? אז בהקשר הרגשי של מערכות יחסים, זה גם מודעות לכאן ועכשיו, כי אם, אוקיי, אם במשך שנים אכלתי לא בריא, ולא התאמנתי, ועכשיו החלטתי לעשות שינוי, זה לא ביום אחד אני פתאום נהיה אתלט. יכול להיות שיש גם דברים, אגב, שאומנם הנפש משתנה הרבה יותר בקלות ומהר מהגוף, אבל בגוף נגיד יכול להיות שיש דברים שאני אף פעם לא אהיה כמו מישהו שכל החיים שמר על הבריאות. אני חושב שבנפש זה כן יותר אפשרי, אבל עדיין זה לא לצפות ישר לקסם, כי יש דברים שככה התמצקו קצת ודפוסים שקרו ומיומנויות. אם במשך שנים פחדתי מכאב ביד ולא הזזתי את היד, היד נחלשה, התנוונה, שרירים התנוונו, הם לא ביום אחד יתחזור להיות אותו דבר ברגע שאני אפסיק לפחד מהכאב. אז להבין את זה וגם לעבוד בו ולהתחיל לאמן מחדש את השריר, לצאת שם מאזור נוחות או לא, לא, לצורך העניין, עכשיו עולה בי פחד. עולה בי פחד שעומדים לנטוש אותי. ואני מזהה את זה, ואני מזהה את כאילו את, את החרדה עולה, ושהיא זה, אז אני בא לתקוף בחזרה, ולזהות את זה רגע, הוי, שנייה, זה הדפוס שלי. ואולי פעם ראשונה אני רק אזהה את זה, ואני עדיין אעשה אותו דבר. אבל לפחות התבוננתי בזה. ואז, וראיתי את התהליך, ואז אולי פעם באה אני אזהה את זה, ואני אצליח רגע קצת להוריד את העוצמה. ואז אולי אחר כך עוד פעם, אני אצליח לזהות את זה, וגם להשעות את זה ולהגיב אחרת. וזה מתחיל לאט לאט לשנות. וזה גם מייצר ריפוי בעבר. אבל במקביל, כדי לעשות את זה יותר מהר, גם שווה לזהות את הנקודה שבה את הטראומה שיושבת בשורש.
מה עורר את הפחד מלכתחיל?
כן. אז אפשר לעשות את זה, נגיד, במדיטציות, אפילו עשיתי כמה מדיטציות מוקלטות כאלה, אבל זה מאוד קשה לעשות מדיטציות כאלה ביוטיוב, כי זה דברים מאוד אישיים, זה... כן, זה עבד לאנשים, אבל זה די מאתגר.
כאילו צריך לזהות את הטראומה עצמה, את הפחד עצמו, את הנקודה המאוד מאוד אישית אצל הבן אדם עצמו, שעוררה אצלו את ה... אצלו, אצלה,
כן.
את הפחד?
כן, זה את הטראומה ואת מערכת האמונות שנבנתה עליה. ו... זה בדרך כלל כן דברים שדורשים קצת יותר התבוננות, בדרך כלל כן דורש גם איזשהו עזרה, איזשהו תהליך, כן, דורש קצת יותר, אבל שוב, אפשר לעשות את זה גם במדיטציה, גם התבוננות עצמית, בדרך כלל זה דורש קצת יותר, וההתבוננות בהווה. אגב, אז אני חושב שאם אפשר להגיד את זה, מין שלב ראשון כזה בכלל לזהות, ולהבין מאיפה זה מגיע. שלב שני, להתחיל כאילו לעבוד עם זה בהווה, כי גם, אוקיי, ניקיתי את הטראומה, מה זה ניקיתי גם? זה לא עכשיו... נעלם לחלוטין, אבל גם אם אפילו נגיד נעלם לחלוטין, אין יותר שם, אז עדיין צריך להתחיל לעבוד על זה בהווה. אני חושב שהשלב השלישי, בוא נדבר עליו, שהוא גם מעניין, זה לעזור לאחרים להירפא. כי בעצם, אם אני עכשיו יותר בטוח, ואני רואה אנשים מגיבים ככה, נגיד שהיא מגיבה בדרמה, אז התגובה האינסטינקטיבית, מה נראה לה שהיא צועקת עליי? אני באתי לטובתה, זה היחס שאני מקבל, לתקוף בחזרה, או לברוח, ו-fly to flight כזה, כן?
כן, FFF.
זה מגביר את הטראומה אצלה, ו... אבל אם אני עכשיו עברתי איזה תהליך ריפוי בעצמי, אני יכול לראות מאיפה זה מגיע. ועכשיו אני יכול להבין שזה לא מגיע מתוך תוקפנות, אלא מתוך התגוננות. ושמה שחסר שם זה ביטחון. ואז במקום לתקוף בחזרה, או שוב, או לברוח, שזה לפעמים יותר מחרפן, לתת את הביטחון. להבין שזה לא במקרה. וזה יוצר ריפוי עבור אנשים אחרים. במיוחד, כמובן, בזוגיות, זה הקשר שאנחנו
הכי יכולים לעזור. עבור שניכם.
כן. נכון, אגב, עבור, לגמרי עבור שנינו, כי...
גם ככה אנחנו משקפים אחד לשני, אחד את השני כן. כל הזמן. זה כאילו, ב- ב- בעזרה לצד השני, זה בעצם, אתה עוזר לעצמך. כי...
לגמרי.
כי זה בדיוק, זה ממש, ממש חזק מה שאמרת עכשיו.
זה מאוד, מאוד נכון שזה שני... כן, או נגיד, בוא ניקח את זה גם לעוד כיוון, כי נתתי שני סוגים של אסטרטגיות, אז אם מישהו דווקא מאוד... ננעל, מאוד נסגר כזה, לא מדבר, אז כאן, גם שזה משהו מאוד תוקפני, אז תגובה אינסטינקטיבית, יאללה, מה את חושבת שאת, או מה את חושבת שאתה, לך תחפש את החברים שלך, כאילו,
אתה לא מדבר איתי? סבבה, גם אני לא אדבר איתך, כזה.
כי עכשיו, לבוא, בפגיעות לתוך זה, זה נורא מפחיד, רק בן אדם שעבר איזשהו, שלפחות התחיל איזשהו תהליך ריפוי, מסוגל לעשות את זה. אבל אם הוא עושה את זה, אם הוא מבין מאיפה התגובה הזאת של הצד השני מגיעה, זה יוצר ריפוי. שוב, כמו שאמרת, לשני הצדדים.
זה, כאילו אתה אומר את זה, ואותי אישית זה מאוד מרגש, כי זה ממש יושב על אחד העקרונות שהכי קשה להבין אותם, אבל הם פשוט הכי נוכחים בחיים שלנו, במיוחד במערכות יחסים. זה העיקרון של האחדות. שכולנו בתכלס אחד, ואין אני ואתה. יש חוויה פנימית של כל אחד מאיתנו, אבל כל התנהגות של מישהו מולנו, ובמיוחד בזוגיות, בגלל רמת הקרבה ורמת גם האינטימיות וההיכרות, והזמן גם שמבלים ביחד, החוויה היא יכולה להיות כל כך, כל כך חזקה של, זה נראה כלפי חוץ שזה בן אדם אינדיבידואלי בפני עצמו שאין לו שום קשר אליי, אבל כל בן אדם בחיים שלנו, מכיוון שמלכתחילה כולנו אחד, ואני מדברת על זה הרבה בפודקאסט, אני יודעת שזה לא תמיד ככה משהו שמאוד מאוד קל להבין, ואני חוקרת את זה כבר הרבה מאוד שנים, וכל פעם אני כזה מגלה עוד ועוד רבדים של הדבר הזה, אבל בסופו של דבר, בן הזוג שלי או בת הזוג שלי, הם שחקן בתוך משחק החיים שלי. הם בסך הכל מגיבים, לפחות בחוויה שלי, לאיך שאני רואה אותם, לאיך שאני חווה אותם, לאיך שאני החלטתי שהם, ולמערכת האמונות שלי, כל הדברים שאמרת עד עכשיו, ואותו דבר גם הפוך, זה איכשהו פשוט ככה, זה כאילו מסונחן כזה באיזה צורה קוסמית מאוד מאוד מעניינת. ומה שבעצם אמרת קודם, אם תרצה גם תפתח את זה עוד, זה רמת הריפוי הכי גבוהה לעצמנו ולקשר ולצד השני. כשאנחנו מסכימים עם לראות את הצד השני, מהמקום הפגיע, מהמקום של אוקיי, כאילו, אני קוראת לזה מהמקום של אהבה, של אהבה, שהיא לא, הוא עושה לי, או היא עושה לי, או אני עכשיו יחזיר לה, או אני צריכה לשמור על עצמי, להגן על עצמי, כי הוא עכשיו תוקף אותי, אלא מנקודת מבט של, אני באמת רוצה לראות אותו או אותה, ברמה יותר עמוקה של הדבר הזה, בדיוק כמו שלא תמיד קל לנו לעשות עם עצמנו, אבל בשביל זה גם עוברים כל מיני תהליכים כאלה ואחרים, מדיטציות ותהליכים ככה יותר אישיים וספציפיים סביב המקומות האלה. זה מייצר ריפוי ברמה הכי גבוהה של עצמנו ושל הקשר ושל הצד השני. זה, 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 זה פשוט עובד כמו כסף. אני יודעת את זה גם מהחיים שלי ומהזוגיות שלי, זה מטורף הדבר הזה.
כן, ואני חושב שמשם זה יכול גם באמת להתרחב לעוד תחומים בחיים, כי במערכות יחסים רואים יצירת המציאות הזאת הכי מהר.
כמו שזה כל כך קרוב, זה גם ישר כאילו משפיע כשאתה ניגש בצורה אחרת לצד השני, כשאתה בא מהמקום באמת של, אני קוראת לזה של לראות אותו, אבל אתה אמרת את זה מצורה של כאילו לנסות להבין אותו, להבין אוקיי, כאילו.
כן, לראות את ה, כמו שאמרת את הנושא של סרט, אז אני יכול לצפות בסרט החיים שלי, זה זווית מסוימת, ובסרט הבת זוג שלי היא דמות אחת, ואימא שלי דמות אחרת, ואחים שלי דמות מסוימת, ואז אני הולך פתאום לסרט של הבת זוג שלי או של אימא שלי, ומה זה? היא בסרט של עצמה, בן אדם אחר. ואני בן אדם אחר בסרט שלה, והבת זוג שלי בן אדם אחר. ואם עושים תרגיל מחשבתי כזה, מבינים שגם הסרט שלנו הוא לא כזה מציאותי, הוא המצאה שלנו במידה מסוימת, אבל מה שאנחנו מאמינים לו בסופו של דבר כן יוצר איזושהי מציאות. ואני חושב שיש גם, כן, לראות את זה, לראות מאיפה דברים מגיעים.
זה מטורף. ועכשיו עולה לי עוד שאלה בהקשר הזה, כי אני חושבת שלפעמים כשאנחנו מתחילים להבין את זה, אנחנו יכולים קצת להתרחק מעצמנו, זה כאילו הולך קצת על הפוך על הפוך, במקום לראות גם את עצמנו בתוך המקום הזה, אז עכשיו יכול להיות שמי שמאזינה לנו, והיא שמע אותך אומר, כן, זה גם לראות את הצד השני, ולהביא את הריפוי או את השינוי הזה עבור הצד השני, ואז היא קצת שוכחת את עצמה בדרך. זה גם יכול לקרות במקום הזה.
אני חושב שאם עושים את זה ממקום אמיתי, אי אפשר לשכוח את עצמנו, אלא רק יותר להתחבר לעצמנו, זה יכול לקרות אם זה מגיע ממקום של מעקף רוחני. זאת אומרת, אם למשל, לבן אדם יש מאוד, יש לו קושי עם ביטוי של הצרכים שלו, יש לו קושי עם כעס, יש לו עניינים עם ריצוי, יש לו עניינים לא פתורים של זה, והוא לא מתמודד איתם, או היא לא מתמודדת איתם, אבל זה לא כל כך נעים להגיד לעצמך שלא התמודדתי עם הדברים האלה. שוב, למה זה מגיע? שוב, זה גם גורמים וסיבות, זאת אומרת, גם לזה יש, זאת אומרת, מה הופך בן אדם למרצה וכאלה. אבל אז במקום להודות ולהסתכל, אוקיי, יש לי קצת, יש לי קושי עם הנושא הזה, אז אני מקשיבה לדנה, ואז דנה אומרת לראות את האחר, ולראות, ודנה מאוד חכמה ורוחנית, ומביאה דברים כאלה טובים, והם הכל נכונים, אבל עכשיו, במקום לקחת את זה מתוך מקום טוב, אני לוקח את זה כדי לעקוף את הדבר שאני לא רוצה להתמודד איתו. זה נקרא מעקף רוחני. אז אני חושב שאם זה מגיע מתוך מעקף רוחני, אז כן, זה יכול... אבל זה לא... הבעיה היא לא בחוכמה עצמה. החוכמה טובה. הבעיה בערך שאנשים לוקחים את זה, כמו ש...
איך אנחנו יכולים לדעת, לזהות, אם זה מעקף רוחני או... או אם זה באמת מקום אמיתי?
אני חושב שלשאול את השאלה, עצם ההתבוננות תביא את ה... תכוון אותנו, כי אנחנו לא באמת יכולים לדעת, הרציונליזציות הן דבר מאוד מאוד ערמומי. אנחנו תמיד יכולים למכור על עצמי סיפורים, אני יכול לדבר על זה ולמכור על עצמי סיפורים. אני חושב שעצם ההתבוננות, עצם השאלה, עצם המודעות לדבר, והרצון, זאת אומרת, האם אני רוצה להגיע מתוך מקום מודע ונקי יותר, זה כבר יביא תשובות לאט לאט. עכשיו גם שבן אדם, בן אדם בסופו של דבר, הוא יכול להבין, טוב לי פה או שלא באמת. אני חושב שהרבה יותר, הרבה יותר סבבה להגיד, יש לי פה אתגר של, אני לא מעוניין כרגע להתמודד איתו, או שקשה לי כרגע להתמודד איתו, בסדר, לא צריך להתמודד עם הכל, מאשר להסביר לעצמנו סיפור, למה זה בעצם הדבר הרוחני שאני לא מתמודד עם זה.
אהבתי. זה לסמוך על עצמנו מספיק שאנחנו יודעים. אם אנחנו לא יודעים, אנחנו נגלה, בצורה זו או אחרת.
כן, אם נרצה לגלות, אם אנחנו שואפים...
מאמינה שמי שכאן. מי שכאן, מי שהזין עד לנקודה הזאת, הזין או הזין, רוצים לגלות, אין ספק. אנחנו, זה לא מהשיחות השטחיות, אני קוראת לזה שטחיות.
שוב, מה שאת, המציאות תשקף. המציאות תשקף.
האמת שהיה לי, היה לי לפני איזה כמה ימים, אני לא זוכרת בדיוק מה זה היה, היה איזה משהו בתוך הזוגיות, שכאילו נורא רציתי להשיג משהו מהבן זוג שלי, מידן, והשגתי את זה, זה לא בדיוק מה שאמרנו, אבל כאילו השגתי את זה, ושאלתי את עצמי, אוקיי, עכשיו אני צריכה להיות ממש שמחה ומסופקת, ולא הרגשתי את השמחה והסיפוק, ואפילו לא את השלווה, ואז כשלא הרגשתי, שאלתי את עצמי, אבל למה אני לא מרגישה? כי זה בדיוק מה שרציתי. ואז, כאילו אחרי, כן? אבל אחרי זה, ששאלתי את עצמי את השאלה הזאת, התשובה הייתה, כי זה בדיוק היה מתוך המקום הזה של המעקף. אתה קראת לזה המעקף הרוחני, אז זה ממש הגיע מתוך המקום הזה. של, שוב, אני לא זוכרת בדיוק את הסיטואציה, אבל זה מאוד מרגיש שזה בדיוק זה. אז לפעמים אנחנו נגלה לפני, לפעמים תוך כדי, לפעמים אחרי. כן. ואז נלמד. אז שחר, יש ככה משהו נוסף שאתה רוצה להגיד בהקשר, כאילו אני יודעת, זה נושא מאוד מאוד גדול, ואפשר לדבר עליו הרבה מאוד, אבל משהו שחשוב לך. אולי, אתה יודע מה? אולי אני אשאל את השאלה בצורה אחרת. מה בעיניך הדבר הכי חשוב, וזה גם ממש בסדר אם אתה תגיד דבר אחד, ואחרי זה תחשוב, רגע, אבל זה לא באמת הכי חשוב. מה בעיניך זה הדבר הכי חשוב לזכור? בתוך מערכת יחסים זוגית, שזו איזושהי נקודה, שאם היא תהיה איזשהו קו מנחה, זה יוביל לחוויה פשוט הרבה יותר טובה, בתוך הקשר, בתוך הזוגיות.
אני חושב שזו העמדה הזו, בחרתי בן אדם, כנראה לא החמאס, נכון? זה ככה... לא, יצאתי עם כל מיני אנשים בחיים, לקח זמן עד שכאילו יש סיבה, למה התאהבנו, למה בחרנו, למה התחתנו, למה זה. עכשיו, כשמגיעים קשיים, זה משקף לי משהו בעצמי, לא להסתכל, אחרי שכבר עשיתי את תהליך הבחירה, שהוא לוקח זמן, זה לא, שוב, אני חושב שגם אם אפשר להגיד אותו דבר עם, עם כל בן אדם, גם בן אדם שלא בחרנו, שסתם מגיע לחיים שלנו במקרה, אבל במיוחד אם זה משהו שמאוד אנחנו בחרנו, זה הבן אדם בחיים שלי. ועכשיו שמגיעים הקשיים, אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא להגיד, אוקיי, אולי לא בחרתי נכון. יש משהו מקולקל בבן אדם הזה, זאת אומרת, זה לא... אפשרות שנייה להגיד, אוקיי, זה משקף לי משהו בעצמי, ולעבוד על זה, במקום לנסות לשנות את זה בחוץ, לעשות את זה, שוב, בלי מעקף רוחני, יכול להיות שהקושי שלי זה בלדבר ולשתף ולהביע רגשות, אז אני עכשיו אומר, טוב, אני לא אשתף ולא אביע רגשות, אני רק אעבוד על עצמי, ואז זה לא מגיע ממקום נכון, אבל אם זה לא מתוך המקום הזה, אז כן, כן, להתמקד בעצמי, ואני חושב שגם יש לזה את כל ההסברים היותר פסיכולוגיים שדיברנו עליהם בפרק הזה, כן, לא דיברנו על שום דבר מיסטי או זאת אומרת, אם היה מגיע בן אדם עכשיו שהוא לא מהמאזינות הקבועות שלך, שככה מתחברות לנושא, ואני חושב שהוא עדיין היה יכול להגיד, כן, אני מסיע, אבל גם אני כן חושב שיש לזה רבדים שהם גם מעבר למה שאפשר להסביר על פי הפסיכולוגיה.
שהמדע פשוט עדיין לא גילה, זה לא אומר שהוא לא יגלה בהמשך.
כן, זאת אומרת שפתאום משהו, זאת אומרת שזה מעבר לאפקט אינטראקציה כזה, שאני מתקשר יותר טוב, אלא ש... אז זה פשוט השיקוף הכי מושלם, והעבודה הכי... ואני חושב שזאת הגישה.
כל כך...
גישה כזאת של מחוי. גם... אני אגיד גם עוד דבר בהקשר הזה, שקצת לקחתי את הזווית שונה, גם עניין של מחויבות מגבירה אהבה. כי אהבה, זאת אומרת, יש לה את המרכיב הרגשי, שהוא עולה ויורד, וכמובן המרכיב של התשוקה גם, שהוא בכלל עולה ויורד, ודבר אהבה רומנטית, כן, לא עכשיו, אל תספייפו לי אהבה ללא תנאי. כן, אוקיי. יש את המרכיב, זה עולה ויורד, ויום, התשוקה מאוד מאוד עולה ויורדת, האהבה, חברות כזאת, קצת פחות תנודתית, אבל גם מאוד תנודתית, ויום מסוים אפשר מאוד לקוס, ויום מסוים מאוד לאהוב, כזה זה מאוד משתנה. אבל מחויבות, כי העמדה הפנימית הזאת, שאני הבן אדם הזה, ואני אוהב אותה, זה יכול להיות יציב. זה, וזה משפיע גם על הרגש אחר כך, זה חלק מהאהבה, וגם מה שאנחנו משקיעים בו, והוא שלנו, והוא חלק מהחיים שלנו, אז אנחנו יותר אוהבים אותו. זאת אומרת, וככה גם הרגש נבנה ומתחזק, אז אני חושב שזה גם עוד זווית של אותו רעיון, של לא לברוח, אלא לחשוב מה זה משקף לי.
חזק וחשוב. כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו, כי באמת אני חושבת שדווקא בעידן של ההתפתחות האישית, ובו נתמקד בעצמנו וכל הדברים האלה, אנשים נוטים מאוד מאוד מהר, באופן כללי, כן? להגיד, אוקיי, אם הוא מתנהג ככה, אז זה לא מתאים לי יותר, ועכשיו אני אחפש משהו טוב יותר. והפתרון האמיתי במקומות האלה, זה באמת המחויבות, כמו שאמרת, לקשר, כי כשיש את המחויבות לקשר, אז יש גם את המחויבות להביא, אני משתמשת במילים שלי, את הריפוי למקומות המאתגרים יותר. הרי מי רוצה לעבוד על קשר אם מלכתחילה החשיבה היא, אוקיי, הוא לא מספיק טוב בשבילי, או היא לא מספיק טובה בשבילי, אז נחפש משהו טוב יותר. וזה, וואו, זה באמת, אני יודעת שאצלי זה עשה הבדל מאוד מאוד מהותי. לי לקח זמן להגיע לנקודה הזאת, כן, כן, זאת אומרת, מצד אחד, כן, מצד אחד כזה הייתי מאוד כביכול all in לתוך הקשר וכל זה, אבל לקח לי זמן להגיע למקום הזה, שהפסקתי לחשוב על אלטרנטיבות, כל פעם שעלתה איזושהי בעיה או איזושהי, זאת אומרת, אלטרנטיבות אוטומטית, זה אחד מהמנגנוני ההגנה שלי היו, בתוך הקשר שבכל פעם שהיה איזשהו פער, או היה איזשהו קצר בתקשורת, או לא קיבלתי ממנו משהו מאוד ספציפי ביחס שרציתי לקבל, אז אוטומטית המוח שלי היה הולך ל, אוקיי, אם זה
וככה
ימשיך
הרגעת
ככה,
את עצמך,
אנחנו לא
כאילו,
נוכל.
אוקיי, אז
כן, והייתי צריכה
הכנת
כאילו כבר להכין לעצמי, כן, פלן בי, אוקיי, מה קורה אם אנחנו נפרדים, יש, אני יכולה למצוא אולי משהו יותר מתאים, יותר זה, ודווקא כשהגעתי לנקודה ולקח לי זמן, אני מדבר איתך על כמה שנים, כן? שנים שכן, הייתי בתוך הקשר והכל, אבל אוטומטית המוח שלי הלך למנגנון הגנה הזה, הבנתי את הנקודה הזאת. והאמת שספציפית אצלי, כאילו דן בן הזוג שלי, הוא ממש לימד אותי את זה. אבל באמת הבנתי את הנקודה הזאת של, זה הבן אדם שבחרתי בו.
כן.
כאילו זה,
את יודעת, אני...
זה, כאילו, לא משנה. אנחנו נמצא דרך להתמודד, לעבוד על הדברים, לרפא את הדברים, וגם אם זה ייקח עכשיו חיים שלמים, כן? כמובן שגם פה צריך שיהיה איזשהו סטנדרט מסוים, כן? אבל מלכתחילה בחרתי את הסטנדרט, זאת אומרת, נכנסתי לתוך איזשהו סטנדרט מסוים שתמיד יש על מה לעבוד, ותמיד אפשר עוד ועוד ועוד להתפתח, ועוד ועוד לשפר דברים. אבל ההחלטה הזאת, היא גם מייצרת שקט, והיא גם מייצרת הרבה יותר מחויבות לעבוד על מה שצריך לעבוד, מה שרוצים לעבוד כמובן, בתוך
כן.
הקשר.
את יודעת, יש פילוסופיות שאומרות שבעצם כוח ועוצמה זה לא להיות תלויים בדברים, כי אז אפשר לפגוע בך, נכון? קצת כמו שאמרת, כן? אם אוטומטית את מכינה פלן בי, או אני מכין פלן בי ויש לי עוד אפשרויות, אז אני לא, כביכול, לא אחוז, נכון? יש פילוסופיות שיגידו, זה שחרור אחיזה. שחרור אחיזה זה שאת לא אחוזה בו, כי אם הוא עכשיו הולך, את מסתדרת בלעדיו. אבל אני לא חושב שזה שחרור אחיזה. אני חושב ששחרור אחיזה באמת זה לשחרר אחיזה באגו אולי. כי בעצם מה שאת עושה עכשיו, את סוג של, שאת מביאה פגיעות, כי יש בזה משהו מאוד... פגיע בלהגיד כן אכפת לי, כי זאת אומרת אין לי פלן בי, זאת אומרת אם זה לא הולך זה יהיה לי ממש ממש כואב, זה מאוד פגיע, ואני חושב שאפשר לעשות את זה רק מתוך מקום שאולי קצת שחרור אחיזה ממשהו באגו קצת, זאת אומרת שאוקיי, אם האגו שלי יתרסק אני אבסדר, זאת אומרת וזה אולי הרבה יותר שחרור אחיזה מאשר להגיד זה לא אכפת לי מאף אחד, זה לא שחרור אחיזה.
גם עם כל הכבוד ללא אכפת לי מאף אחד, כאילו אלה לא החיים שאנחנו באמת רוצים לחיות, זה לא החיים המלאים, המספקים, המשמחים, המלאי אהבה, אם לא אכפת לנו מאף אחד, אנחנו לא באמת יכולים לאהוב. זאת אומרת, בדרך כלל אהבה צריכה להגיע גם עם איזושהי אכפתיות, ועם איזשהו רצון גם, בדרך כלל.
אבל את יודעת, זה אגב עוד מעקף רוחני, כי... כי אני חושב שמה שאמרת ושיתפת באומץ, מי לא חווה את זה? או, אוקיי, זה תלוי בדפוס האישיות, כן? אבל אנשים שהם, אני לא יודע, אני מניח שכאילו בהתחלה שתיארתי כאילו את שני כיוונים, אז את יותר ב... לא משנה.
אני יותר בה, אני לא צריכה אף אחד, אני אסתדר לבד, אני אהיה חזקה, אני לא תלויה באף אחד, אני לגמרי הרבה יותר שם בדפוס שלי.
אז כל מי שהוא שם... הוא חווה את זה, הוא חווה את הקטע הזה של, שככה הוא מרגיע את עצמו, בלחשוב על האפשרות הבאה, בזה שהוא לא תלוי, שהוא עצמאי, שאוקיי, אחרים יכולים לשפר את החיים שלי, אבל כל הדברים החשובים להישרדות שלי, אני עצמאי לגמרי, חווינו את המחשבות האלה. ואנחנו חושבים שזה כוח, אבל אני חושב שיש כוח בדווקא, באנשים הסוג הזה, להביא את כן, את הפגיעות הזאת של להיות תלויים במידה מסוימת.
לגמרי, לי זה היה שיעור מאוד גדול. הזוגיות מאוד הביאה איתה. הרבה שיעורים סביב הנושא הזה, כאילו ממש הנושא הזה של אני עצמאית, אני לא צריכה אף אחד. לקח לי המון 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 זמן בכלל להתחיל להכניס אותו לחיים שלי, באמת ברמה זוגית, כי אני לא ידעתי מה זה באמת להכניס מישהו. חשבתי שאם אני אוהבת ואני פותחת את הלב ואני משתפת בדברים, אז הכנסתי אותו לחיי, ולקח לי הרבה זמן להבין שיש פה עוד ועוד ועוד רבדים שבכלל לא חשבתי בצורה זוגית, בגלל הדפוס הכל כך שממש ניסה להגן עליי מפני חס וחלילה לא להיפגע, חס וחלילה לא יישאר, לא להרגיש את הדחייה, פגיעות, נזקקות, כאילו כל הדברים, חוסר אונים, אוי ואבוי, זה ממש היה, כאילו, זה עדיין קיים ברמה מסוימת, אבל הרבה פחות.
כן, נזכרתי מה קו המחשבה שהתחלתי להגיד קודם, אז אמרתי, אז יש את הבן אדם הזה ש... כל מה שאמרת, אז שמגיעה הפילוסופיה של כזה שחרור אחיזה וכזה להיות עצמאי שלטי, זה יושב לו בול. מתאים לי הפילוסופיה הזאת, אבל היא פילוסופיה חכמה, כן? יש בה הרבה חוכמה, פשוט היא מגיעה מהמקום של מהקף, מהמקום של פץ, לא מהמקום הזה ככה.
פשוט מדהים איך כל דבר חכם שאתה שומע, אתה תמיד יכול לתרגם את זה לפי צרכי האגו שלך, ובגלל זה, זה אף פעם, אני חושבת שאף אחד מהפרקים שלי, אולי גם הפרקים שלך, כל אחד מהפרקים האלה אפשר לקחת את זה למלא כיוונים. אנחנו תמיד יכולים לפרש דברים לפי מה שנעים לנו, נכון לנו, נוח לנו יותר. וזה תמיד תמיד מחזיר אותנו לסוג של השאלה שאתה בעצם גם העלית כאן. לשאול את עצמנו, האם זו האמת? האם זה אמיתי? או שיש פה איזשהו מעקף או הימנעות מלחוות או להרגיש משהו שאני ממש ממש מפחדת לחוות או להרגיש.
בהחלט.
טוב. מציף הרבה דברים. סופר מעניין, סופר מרתק. וואי, שחר, איזה כיף. באמת, הבאת פה, תכלס, הצפת פה מלא דברים על כל אחד, נראה לי, מהנושאים, היינו יכולים לעשות גם פרק בפני עצמו, כי אין גבול לרמות העומקים שאפשר להגיע עם הדברים האלה. באמת, הצפת דברים מאוד מאוד עמוקים ומאוד חשובים, שהם כאילו תמיד נורא נוכחים בתוך קשרים, אבל כשאנחנו רק חיים את הקשר ולא עוצרים מדי פעם לבדוק מה קורה פה, או לנסות קצת להיות מודעים למה שקורה ולחלק שלנו בתוך כל הדברים, אנחנו לא נשים לב אליהם. ואנחנו נפספס הזדמנות מדהימה לצמיחה, לריפוי, לחוויה הרבה יותר מלאה ומעצימה בתוך הקשר. בעיניי בכלל, זוגיות זה כאילו, זו אחת החוויות שאם אנחנו בוחרים, להתחייב אליה, ולהתחייב לעבוד על מה שצריך לעבוד, או על מה שאנחנו רוצים לעבוד, ולראות את עצמנו ולראות את הצד השני. זה, פה התחלנו עם, לא אמרת את זה, אבל סוג של טעם, זה נותן טעם ומשמעות לחיים, וזה ממלא אותם וצובע אותם בצבע הכי יפה שקיים, של אהבה, אהבה אמיתית כזאת. אז זה מהמם, ממש תודה.
תודה רבה לך על ההזדמנות.
כן, תודה על כל החוכמה שהצפת כאן, וכמובן שאם יש פה מישהי שלא הגיע אליך, לא מכירה אותך, לא שמע עליך, איך בעצם ניתן לקבל את כל הטוב הזה? אני כן רוצה להגיד שיש לך גם מדיטציות מעולות, נכון? יש לך גם מדיטציות שקשורות ספציפית ככה למערכות יחסים ולזוגיות, או שהם יותר ככה...
יש לי ליצירת זוגיות. ואני חושב, ומדיטציות שקשורות לעבר. אז נגיד לריפוי העבר. שוב, למרות שריפוי העבר זה נושא מורכב, כי קשה להעביר אותו במדיטציות, אבל עדיין זה עוזר לאנשים, אז זה שני הסוגים היותר...
איך אני אוהבת שאתה כזה מצטנע, זה קשה, אבל זה עוזר לאנשים, אז כנראה, אם זה עוזר, זה עוזר, וזה בסדר לקחת על זה... את הקרדיט ולהגיד, כן, זה עוזר, אתה אף פעם לא יכול להשפיע על כולם, אבל אם יש כמה אנשים שזה עוזר להם, אז זה עוזר. ואני בטוחה שיש לא מעט אנשים שזה עוזר להם. אז מהמם, איפה בעצם המדיטציות? המדיטציות זה גם ביוטיוב, נכון? ויש אתם גם בפודקאסט?
כן, שחר כהן ביוטיוב, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, איפה שאוהבים לשמוע, אתר, אינסטגרם, כל אחד וה...
סבבה, אני כאילו נצרף גם את הלינקים פה מתחת לפרק. איזה כיף, מהמם. טוב, אז שוב, המון 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 תודה. אז אני מקווה שנהנתם מהפרק הזה לפחות כמו שאני נהניתי ממנו, ואם אנחנו כבר מדברים בנושא של זוגיות, אז קודם כל, כמו שגם ציינתי מקודם, כל הכישורים להגיע באמת לפודקאסט ולמדיטציות ולכל השפע שיש לשחר כהן להציע נמצאים כאן מתחת לפרק הזה בפודקאסט. בנוסף לזה, אני ממש שמחה להתקן שהתוכנית אנחנו, שזו בעצם התוכנית הזוגיות שלי ושל בן הזוג שלי דן, התוכנית שבה אנחנו בעצם מביאים את כל הטוב והשפע שאנחנו למדנו משבע או קצת יותר, בעצם יותר קרוב לשמונה שנות זוגיות ונישואים, ואנחנו בהחלט בתוך התוכנית הזאת מביאים הרבה מאוד ידע, כלים, תפיסת עולם, וממש ממש ממש פרקטיקה של איך להתנהל בזוגיות בצורה ש עוזרת לנו לחוות הרבה יותר ממנה, הרבה יותר שפע, תשוקה, אהבה, שמחה, ביטחון, שלווה, חיזורים, איך בעצם לעשות את זה, ולעשות את זה בצורה שתומכת ומעצימה אחד את השנייה בתוך הזוגיות. כמובן שבתוך התוכנית הזאת אני מביאה המון 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 מעקרונות הזימון ויצירת המציאות, שאני גם מדברת עליהם כאן בכל הפרקים של פודקאסט עולם השפע. אני מדברת גם הרבה בהקשר של אנרגיה זכרית נקבית והדינמיקה בין האנרגיות שאנחנו ממש יכולות ליישם בתוך הזוגיות וממש לראות שינויים מהותיים מטורפים שקורים. והדבר בעיניי אחד הדברים הכי יפים בתוך התוכנית הזאת זה שכן אתם יכולות כמובן לצרף את בן הזוג שלכם להיות שותף לתוכנית, אבל זה ממש 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 לא חובה. השינוי או יותר נכון השיפור, השדרוג של הזוגיות שלכם לגמרי יכול להתחיל מכן, מהעבודה הפנימית התודעתית המרגשת שאתם עושות בעצם, שאתם יכולות לעשות בתוך התוכנית הזו. אז כל הפרטים גם לתוכנית אנחנו נמצאים כאן מתחת לפרק הזה עם כל הכישורים, וזהו, ואני ממש ממש אשמח שאם אהבתם את הפרק הזה, אז כמובן תשתפו אותו בכל מקום שבא לכם ונעים לכם וטוב לכם, ועם כל בן אדם שאתם חושבות שזה יכול לעזור לו. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהקדשתן את הזמן להאזין לפרק הזה. אם אהבתם את מה ששמעתם כאן היום, זה הזמן להעביר את השפע הלאה. אני הכי אשמח בעולם אם תפרגנו בדירוג הפודקאסט ובחוות דעת חיובית, ואם אתן מכירות אנשים שהתוכן הזה יכול לתרום להם, שתפו אותם. אם אתן עדיין לא עוקבות אחריי במדיה, תוכלו לקבל עוד טיפים, השראה והמון אנרגיות של שפע בעמוד האינסטגרם שלי, feelgood_שפע, או באתר שלי, feelgoodשפע.com. זה הזמן ללכת וליצור שפע וניסים בחיים שלכם. אוהבת!